הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
זה נכון? אני מדבר לא רק על ג'מבו. שוב תודה, לא יודע איפה שוב, תודה אני מבין. הכנפיים הן ממש גמישות.
גמישות,
יכולות לנוע. כמה הן זזות באוויר?
מטרים.
מטרים?
מטרים.
אז בוא אני אספר לך סיפור. אני פעם אחת, כשאני עברתי את החרדה הזאת, ואז מאז נהייתי מומחה, כי יעצתי אחד החברים, וזה מעניין מה אתה תגיד על זה. אמר לי, תשמע, לך תלמד טייס, על מטוסים קטנים. ואז הלכתי שם להרצליה, או לאיזושהי חברה, וכמובן נורא רצו אותי כטייס צעיר, מתחיל, למה לא? ואז אמרו לי, טוב, בוא נעלה לסיבוב, ולקחו אותי לסיבוב באוויר. מה אני אגיד לך? אם על מטוסים גדולים אני כבר חשבתי שזהו, אני לא עולה על יותר, אז על קטנים, בעזרת השם, בלי נדר, גמרנו, גמרנו, גמרנו. אתה נמצא שם על איזה קליפת שום, הרגשתי כמו על איזה, איך זה נקרא, רחבל, כזה קטן, והוא אומר לי, כן, הכל יציף, קח את הסטיק, תמשוך, ואני בכלל לא הבנתי איפה אני נמצא, תמשוך, תסובב, הוא כאילו נתן לי להטיס, ושאני ארגיש את החוויה שלה להטיס. ואז, כחלק מהלמידה הזאת, סיפרו לי שבחברת בוינג לקחו מטוס, כשייצרו אותו בשלבי התכנון, והניחו על גוף המטוס משקל אדיר, שהוא לא יוכל להתרומם, ואז לקחו שני מטלים, ותלו את הכנפיים, כאילו ניסו להרים את הכנפיים, והכנפיים הגיעו עד מצב כמו של בן אדם שמרים את שני הידיים שלו מעל הראש. זה כאילו, יש גמישות כל כך גדולה לכנף. וזה מה שאתה אומר שבאוויר למעשה כן, הכנפיים...
זה סיפור שאני לא הכרתי עד כדי כך, אבל זה ממחיש את הגמישות של הכנפיים, שזה בעצם מהווה חלק מהחוזק של המטוס.
ואם מישהו פה שואל, אבל אנחנו רואים תמונות של מטוסים עם כנפיים שבורות, אז מה תענה לו? שזה לא יכול לקרות, אבל זה קורה.
תשמע, יש, קודם כל זה תמונות ישנות.
אני לא זוכר, הוא צודק יעקב, אני לא זוכר מתי בשנים האחרונות מטוס נפל כתוצאה מזה שכנף נשברה, אני לא זוכר. אני לא מדבר על מטוסים קלים, מדבר על מטוסי בוינג או מטוסים גדולים, מטוסים גדולים. אני לא זוכר בשנים, בעשרות שנים האחרונות, מטוס שנפל כתוצאה מזה שנשברה כנף.
אז זה לא קורה.
זה לא קורה, זה נדיר.
בוא נגיד ש...
דלת יכולה להיפתח, דלת יכולה להיפתח באמצע טיסה?
דלת יכולה להיפתח.
דלת יכולה להיפתח באמצע טיסה?
זה נדיר מאוד, בדרך כלל לא נפתחת לגמרי, אלא חלק מהנעילה שלה,
כן.
טיפה נפתחת, איזשהו נועל, יש כמה נועלים, יכול להיות, אם זה בטעות, מישהו נגע במשהו, מישהו לא יודע מה, קורה שיש לי אינדיקציה, שבתוך הקוקפיד יש לי
נוריות,
אינדיקציה שנפתחת דלת. ואני עושה בירור לשאול מה קורה. ראשית אני יודע ישר אם זה פתיחה אמיתית או לא, כיוון שאם המטוס טס בגובה...
מתת לחץ.
בדיוק, מעבדים דיחוס, ישר הבנת. רואים שאתה בעניינים.
אל תספר למאזינים. כן.
בכל אופן, אני עושה בדיקה, ויש לי גם לדבר הזה איזושהי סדרת של בדיקות ותהליכים, מה לעשות... אם יש חשש שהפתיחה היא באמת אמיתית.
בתקרה סתם... משהו יכול לעוף?
לא.
בתקרה יש חלקים נעים בתקרה?
לא, לא. נעים מבחינת יופי, אבל לא מבחינת...
החלונות שלכם הטייסים, ראיתי שהם נפתחים, זה נכון?
לא בכל המטוסים.
אבל ראיתי לפחות מטוס...
יש מטוסים, נקרא DV Window, שבאמת חלונות מיוחדים מאוד מאוד יקרים, בונים אותם מאוד מאוד בחוזקה, אין שום חשש שהם ייפתחו בטיסה, זה נועד בעיקר בשביל להברר את המטוס שהוא על הקרקע. או לתת קצת חומר לאוויר לפעמים, במקום לפתוח את הדלתות, זה גם כן שימוש. אבל המטוס חזק, ואין לו שום חלקים שיכולים ליפול באמצע הטיסה, זה עידן שכבר אחרינו.
מאזינים יקרים, הדיון פה מרתק, והמאזינים פה מתקיפים אותנו בשאלות, אבל אנחנו חייבים לשתות משהו, אז אנחנו יוצאים להתנחת המוזיקלית ומיד שווים.
כנפיים שמורות ירפא ויחזק את הלב יפרוס כנפיו ייקחהו על גוזליו ירחף כנפיים שמורות ירפא את הלב יפרוס כנפיו ייקחהו על גוזליו
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים. והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף. עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאירים את תל אביב. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב. האירוע ובו 70 פרסים. פרס ראשון רכב שברולט ספארק החדשה שיוענק בהילולה הגדולה של הבבא סאלי ביום שלישי ב' בשבט 12 בינואר באולם המפואר ויולה סביב שולחנות ארוכים בהשתתפות שר התורה חכם שלום הכהן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו ועוד עשרות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור בהופעת ענק של הזמרים יוסף חיים שוויקי ושלמה אשר. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו איחוד שכמוהו עוד לא היה. 1-700-500-680 1-700-500-680.
שלום, אני תנחום.
ואני רובי.
ואני ישראל.
ואני גדי.
וביחד אנחנו חבורת תרייג.
הצטרפו אלינו וקבלו את חבורת תרייג בכל חודש עד הבית. רובי, איך מצטרפים?
מחייגים 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666.
גרג למהדרין בנמל? גרג, בנמל.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים. והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף. עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
התוכנית ידיד נפש משודרת הלילה בשידור חוזר.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אני כאן איתכם, ביחד עם הטייסים יעקב אדלר וצביקה עידן, שניהם טייסים בחיל האוויר בעברם, והיום עוסקים. יעקב עדיין ממשיך להטיס בחברת ארקיע כבר 19 שנה, וצביקה מאמן, בכיר ומטפל בשיטת NLP, ועוזר לאנשים שהם יוכלו לטוס. הוא מכיר את הנושא מכמה כיוונים, גם הנושא של טייס נווט וגם הנושא של מטפל. והמאזינים שלנו מתקיפים אותנו פה עם המון 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 שאלות, ואני לא יודע אם אנחנו נוכל לענות לכולם, אבל בוא ננסה ככל שיותר לנו הזמן. שאלה בשביל צביקה. אני כשאני נכנס למטוס עוד לפני שהוא ממריא, כבר אני מרגיש שאין לי אוויר. מה זה הדבר הזה?
זאת הפוביה. בעצם זאת הפוביה. בעצם כשהוא נכנס פנימה לתוך למטוס, מתחיל לעלות לו הפחד, הפחד הלא ריאלי הזה, שבעצם גורם לו לתחושות פיזיות, שיכולות להיות רעידות, חוסר באוויר, הזעה מוגברת, אלא הכל תופעות של חרדות.
לדעתי הוא מתכוון לקלסטרופוביה, כי אם עוד לפני הכל הוא כבר...
לא.
זה לא קשור לקלסטרופוביה?
לא, כי הוא כבר מדמיין את עצמותה, שהוא כבר נכנס למטוס.
אבל זה יכול להיות גם עניין כזה של בן אדם שנכנס לפחד ממקומות סגורים, נכנסים, אתה יודע שהמטוסים הגדולים...
כן, אבל אפשר לשאול אותו, אם כשהוא נכנס למעלית, יש לו את הפחד הזה? מעלית זה ממש מקום סגור וקטן.
יכול להיות שיש לו בעיה כזאת,
אז אם כן, הוא שיבדוק את עצמו, אם הוא פוחד גם במעלית, זה קלסטרופוביה, זה פחד ממקומות סגורים. אם לא, זה אומר שהוא נכנס למטוס בעצם, וכבר כשהוא נכנס למטוס, הוא כבר מתחיל לדמיין את עצמו ממריא, והדמיון שלו לוקח אותו למקומות שבהם הוא חש את הפחדים הגדולים.
אבל אם נגענו כבר בקלסטרופוביה, אז קלסטרופוביה זה מוגדר כפחד ממקומות סגורים וקטנים.
כן, כן.
יש לזה פתרון? כי לפעמים טסים במטוס מאוד, מה שנקרא מטוס רחב גוף, ולפעמים מטוס שנקרא צר גוף.
כן.
המטוסים הצרי גוף האלה, שזה 2-2 או 3-3, יש משהו באמת, והתקרה נמוכה, יש משהו בתחושה של ה... אין לי אוויר, אין לי אוויר. מה עושים עם זה? זה אמיתי?
זה לא אמיתי, יש אוויר.
יש אוויר במטוס, לא חסר אוויר.
תמיד יש אוויר ומספיק ובשפע,
כן.
ולכן זאת לא בעיה אמיתית. זאת תחושה שכאשר נמצא במקום סגור, שאולי אין מספיק אוויר, אבל זאת לא תחושה אמיתית. זאת אומרת, זה נובע מהפחד, ולא בגלל שבאמת חסר אוויר.
אז גם לזה הסדנה שלנו לא יכולה לעזור?
יכולה, בוודאי. כי זה סוג של פוביה, ואם זה סוג של פוביה, אפשר לטפל בזה.
שאלה אליך ממאזין. איך מטוסים נעים יחד צמודים? זה לזה, ביום העצמאות, בגאווה ובלי כל פחד, תוך סלסולים חדים, נראה כאילו לרגע התהפכו וחזרו לעצמם. בבקשה, אם אפשר לקבל הסבר. טוב, שאלה יפה. הוא לא מפחד, אבל מעניין אותו עולם התעופה.
טוב, הוא מדבר על טיסה של צוות אירובטי, שבו יש מספר מטוסים שטסים בקרבה.
מהירים לי פה מההפקה שהוא פוחד למטה שהם יפלו עליו. כן, תודה דוד.
זה פוביה כבר מסוג אחר לגמרי.
כן, לזה אין לנו טיפול בסדנאות שלנו.
לא, ממש לא, כן.
כן, אז בוא נשמע. יש מרחק באמת?
יש מרחק, לפעמים מרחק של מטר מכנף לכנף.
מטר?
מטר.
כן.
טסים במרחקים מאוד קרובים, זה מיומנות מאוד גבוהה, שטייסים מפתחים אותה, מתאמנים. בדרך כלל שהוא רואה את הצוות האירובטי של חיל האוויר, הוא מורכב באמת מטובי הטייסים שמדריכים בבית ספר לטיסה, הטייסים עם הניסיון והאימון הטוב על המטוס הזה, והם נבחרים בקפידה, ובדרך כלל כל טייס מתאמן ויודע לעשות טיסת מבנה, אבל להגיע למיומנות כזאת גבוהה, של קרבה כזאת, וביצוע תרגילים אירובטיים כל כך מורכבים, זה באמת מחייב הרבה אימון, באמת טייס עם הרבה ניסיון וידע.
רק אני רוצה להרגיש שבטוסי נוסעים לא עושים את זה.
או, יפה, הנה, לקחת לי את המילים הפקן. אני חושב שאנחנו חושבים בבלוטוס. צריך להגיד שיש מנהל תעופה אזרחי, ישראלי ובינלאומי כמובן, ובמטוסי נוסעים אין את הדברים האלה, לא מתקרבים לדברים האלה, כמו שאמרתם קודם, הסטיות הם של... ההטיות הם של 30% ולא יותר, מטוס נוסעים לא יכול לעשות מה שמטוס קרבי עושה. הרבה פעמים אנחנו שומעים ככה כל מיני טייסים צעירים מתרברבים על זה שהם עשו ככה ועשו ככה, המטוסים האזרחים לא מורשים ולא יכולים גם לעשות את זה, כך שזה בכלל לא בנידון. שאלה בשבילך צביקה, כשאני טס ומסתכל בחלון כולי פחד ודמיון שחלילה מטוס מועד, ואז אני נאלץ לעצום את העיניים מהפחד. דוד, שוב לקחת לי את החלון באמצע שאני מקריא. או, תודה. איך אתה בתור טייס טס בביטחה ומתגבר על הפחד הזה? ומה היצע לנוסעים להתגבר על הפחד והדמיונות לגרוע מכל? אז קודם כל, מאזין יקר, אני מבטיח לך שאם הטייס במצב של הפחד הזה, אני לא מאחל לך להיות על המטוס שלו. הטייס לא פוחד. הטייסים... נמצאים במצב אחר משלך, אבל בוא ניתן לצביקה לענות לך.
זה דבר נורא מעניין, אתה יודע, שאני למשל, יש לי קצת פחד גבוהים.
באמת?
כן.
בתור טייס.
כן, כאילו, עכשיו, במטוס אני לא מפחד, כי במטוס אתה לא חש את זה, אתה מרגיש ביטחון בתוך הגוף הזה של המטוס, אבל אם אני אעלה על
גדלי
עזריאלי למעלה, ואני אעמוד יד
הגדר,
ליד הגדר, אני ארגיש לא נוח, אני ארגיש איזשהו פחד.
וואו.
אז כך שדווקא במטוסים אתה לא מפחד את הפחד גבוהים הזה, זה כאילו משוחרר מהקטע של הגובה. ולעומת זאת, למשל בלונה פארקים, יש מתקנים שאני לא עולה להם, אני מפחד. הבן שלי עולה ואני לא עולה.
כי הוא לא מבין, אה?
כי לא, הוא מבין, הוא לא מפחד.
אוקיי.
ואני, לעומת זאת, אני טס בפנטום או במטוסי קרב, ולא מפחד לטוס במטוסי קרב. זאת אומרת, זה סוגים שונים של חוויות. ולכן זה לא בהכרח שאם... יש לי פחד גבהים, אני אפחד לטוס. לא בהכרח.
כי הוא עוצם את העיניים, אני לא מבין, שהוא עוצם את העיניים, הוא לא יכול ליפול, כאילו...
לא, הוא לא רואה. הוא לא רואה. הוא לא רואה את, הוא לא רואה את הגובה. גם אני יכול לעמוד בכל מקום, ואם אני עוצם את העיניים, אז ראה לי למעלה, ואני לא יודע שאני קרוב לקצה, אז אני לא אפחד.
אצלי זה בדיוק הפוך. אני צריך את התחושת שליטה. אם אני עצום את העיניים, אני לא אשלוט.
טוב, זה מסוג אחר. אבל באותו עניין, אם נגיד אתה בתור ילד, רואה את הילד הקטן, הולך על עמוד חשמל שמונח על הקרקע, והוא הולך בעדינות ומצליח לעמוד עליו. נעשה גם אתה. כשהעמוד מונח על הקרקע או 10 סנטימטר מהקרקע, אין לך שום בעיה. אבל שיקח את העמוד, תשים אותו מטר או שניים באוויר,
פתאום זה מפחיד.
פתאום זה מפחיד. ואת אותו ביצוע שיכולת לעשות לפני דקה, כשהוא היה נמוך, פתאום אתה לא יכול לעשות אותו.
על זה נאמר הכל בראש.
הכל בראש.
נכון.
שאלה לטייס מר יעקב אדלר, שלום. כשהמטוס נוחת נראה כאילו עשן מתמר מהגלגלים, או שהרצפה מתגרדת. מה זה?
קודם כל, באמת, יש פה מפגש של גומי מהגלגל עם אספלט. ויש איזשהו חיכוך מסוים, שבו יש חלק מהגומי של הגלגל, שבעצם נמרח על המסלול.
כן, רואים את זה על המסלולים, נכון?
שכבה דקה. באמת רואים באזור של הנחיתות, באמת כל מיני פסים שחורים כאלה.
מסלולים לא מטופחים.
מסלולים. ואז בעצם מה שהוא רואה, הוא רואה כתוצאה מהחיכוך הזה, באמת השן, יוצא שם השן. ולא רק השן, מי שנמצא באזור גם מריח.
ריח שרוף.
זאת התופעה. ככל שהמטוס גדול יותר, והנחיתה היא נחיתה קצת כבדה יותר, התופעה מורגשת
יותר. כי השחיקה יותר גדולה.
כן.
אוקיי, אז פה מישהו שואל שאלה, תראה איזה יופי, השאלה הבאה גם עוסקת בנושא של השן, לפעמים אני רואה מטוס שכביכול מצייר קו ארוך לבן בשמיים, כמין השן, מה זה?
טוב, זה נקרא פסי התאבות, כן. פסי התאבות, יש כמה סוגים של פסי התאבות, בגלל שבאוויר למעלה, הטמפרטורה מאוד מאוד קרה, היא מגיעה למינוס 50-60 מעלות צלזיוס, כאשר המנועים של המטוס, חולפים דרך האוויר הקר הזה, לפעמים חלק מנוזלים, מדי מים או תוצרים כאלה, יכולים לקפוא. זה סוג אחד של פסי התאבות שאנחנו רואים. ויש סוג נוסף של פסי התאבות, שזה בגלל מערבולות של קצות הכנפיים.
בשביל זה יש כנפיים חדשות היום, אלה עם...
זה לא בשביל זה, זה מנועד לבנוע בעיות אחרות, זה משפר עילוי וכן הלאה, וכתוצאה זה, כתוצאה מזה, זה חוסך קצת דלק, אבל גם כתוצאה מירבול בקצות הכנפיים,
שזה מונח מאוד מקצועי שהמאזינים שלנו
יכול להיווצר פסי התאבות.
אבל רואים את זה הרבה פעמים במטוסים?
אין בזה שונה מסוכם, אני צריך להבין, זה דבר טבעי, זה דבר נורמלי, זה קורה מעל גובה מסוים בדרך כלל, מעל גובה של 35 אלף רגל בערך, שזה בערך כמה קילומטר, 10 קילומטר.
12
קילומטר. מעל זה מטוס, מה שנקרא מצייר, קוראים לזה לצייר כי הוא מצייר בשמיים.
הרבה מורים, דווקא מטוסי קרב עושים את זה, נכון?
נכון.
הם נמצאים בגבעים האלה.
והקרובטיקה בכלל מוצאים את השן הזה במכוון ושבצבעים.
זה כבר השן אחר, זה השן צבעוני.
כן.
שנועד בשביל הפן, בשביל היופי.
תגיד לי, צביקה.
כן.
שחולפים דרך ענן.
כן.
מה קורה בתוך ענן? נכון שהלחצים שם שונים קצת, הרבה פעמים אנחנו בנחיתה עוברים דרך השכבה של העננים, אז בוא, אולי תסביר קצת למאזינים, מה קורה מבחינת השכבות? איך זה עובד? עד איזה גובה יש עננים, ואחרי, אין עננים, ואחרי זה יש עננים, ואחרי זה מעל זה אין עננים שוב. יש איזו שכבה שנקראת שכבת עננים, נכון?
כן, כאילו, זה נורא תלוי, כי בכל מזג אוויר זה משתנה. אבל עננים יכולים להיות מגובה מאוד נמוך, שזה מאוד קרוב לפני הקרקע, עד גובה של בערך 36 אלף רגל, 12 קילומטר, שם נגמרים העננים. הסיבה שנגמרים שם העננים, זה שהטמפרטורה שם מפסיקה לרדת. עד לגובה 36,000 רגל, הטמפרטורה כל הזמן יורדת, עד שהיא מגיעה למינוס 50, כמו שאמר יעקב, משהו כזה.
ואז היא מתחילה לעלות שוב, נכון?
לא, 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 היא נשארת קבועה.
סטטית, כן, מעל הגובה הזה?
כן. עכשיו, כשנכנסים לתוך ענן, הלחצים לא משתנים. מה שכן קורה, יש זרמי אוויר אנכיים לפעמים. זרמי אוויר שעולים ויורדים.
זה הקליר אייר?
נכון. לא, לא, זה לא קליר אייר.
קליר אייר זה מקום שאין ענן.
זה קורה בדרך כלל ביום חם מעל ערים, נכון?
יכול לקרות בכל מיני מקומות.
מעל הרים.
מעל הרים. זה...
כן, מעל הרים יכול לקרות, אבל בגובה נמוך, אבל בגובה גבוה יותר, כשאתה נכנס לתוך ענן, במיוחד עננים שהם ענני גשם, שהם עננים יותר כאילו סוערים, אז יש זרמי אוויר אנכיים מאוד חזקים. Mm-hmm. והזרמים האלה הם אלה שגורמים לרעידות של המטוס.
כן, מאחר והמטוס יושב על האוויר, אז אם האוויר נכון. עולה ויורד...
אז גם המטוס יחד איתו.
תגיד לי, כמה מטר הוא עולה ויורד? זה נראה לנו רעידות קלות או שזה מטרים?
זה יכול להיות מטרים.
באמת?
כן.
עשרות מטרים.
מה? Mm-hmm.
עשרות מטרים.
הרעידות הקלות האלה שמרגישים?
לא, זה...
לא רעידות.
לא, יש ויש. אבל...
רגע, עכשיו התחלת להלחיץ אותי שוב.
לא, אין מה להלחץ.
אין בעיה, מטוס טס בגובה של 10 קילומטר.
אני בא לסדנה שלנו.
רגע, מטוס טס... רגע, המיקרופון פה לא כך עובד לי.
עובד.
המטוס טס בגובה של 10 קילומטר, אוקיי?
כן.
ואין שום בעיה שהוא עכשיו יורד ועולה 10 מטר. אין עם זה שום קושי. זה גם לא מכביד על הכנפיים יותר מדי. זאת אומרת, זה הכל בתוך המגבלות. לכן אין שום בעיה. הקושי, אגב, הסכנה בתוך עננים כאלה, זה שבאמת לפעמים זרמים מאוד חזקים וגם יש ברקים. ולכן לא נכנסים לתוך עננים כאלה.
כן, מה זה הברקים? ברק, תגיד לי, יש מציאות כזאת שברק יכול לפגוע במטוס?
כן, בהחלט. בהחלט.
אז איך לא מתחשמלים מתים? זה שם מיליוני וולטים, לא?
לא מתים מזה, אבל זה בהחלט יכול לגרום נזקים.
מה זה יכול לגרום?
נזקים, נזקים.
אין איזה קולטי ברקים? כי אתה יודע, יש בעניינים שיש קולט...
יש פורקים, פורקים סטטיים.
הערקה.
כן, יש כאלה בקצות הכנפיים ובכל מיני...
בכיפה מקדימה.
יש כמה, לא בכיפה, יש כמה מקומות שיש פורקים סטטיים, שתפקיד שלהם באמת זה להקל, שאם ברק פוגע במטוס, שהוא יעבור דרך אזור מסוים, ובדרך כלל זה לא עובר דרך תא הנוסעים. אבל קרו בעבר סיפורים של שנות ה-60, שבאמת פגע ברק במטוס, היום זה כבר לא קורה, כי המטוסים לא היו מצוידים בכל הפורקים והדברים שיש היום, ובאמת נוצר חור במטוס מנקודה אחת לנקודה שנייה.
כמו כל
נקודה.
כמו כל זרם שנכנס בגוף, הוא נכנס במקום שם והוא צריך לפרוק.
רציתי רק להתייחס לקליר טורבולנס, שאתה כל כך אוהב להשתמש במוזח הזה. רוב הקליר
טורבולנס... הוא הכי מפחיד שיש.
תראה, הוא מופיע בשמיים בהירים, בין זרמי סילון. יש הרי משטחים בגבעי הטיסה, גבעים... בין 30 ל-40 אלף רגל, יש זרמים חזקים מאוד של רוחות, של סדר גודל של בין 100 ל-200 קילומטר בשעה, ולכן גם אנחנו כשטסים מערבה, בדרך כלל הטיסות לוקחות הרבה יותר זמן מאשר טסים חזרה מזרחה.
כן, כי הרוח דוחפת כאילו.
וזה זרמי סילון, או שאנחנו טסים נגדם או יחד איתם. בכל מיני חיבורים ושכבות חיכוך ליד זרמי הסילון, שם בגלל הרוחות החזקות נוצרים מצבים שהאוויר מאוד מתערבל. ובאזורים האלה אנחנו מוצאים את הקליר אייר טורבולנס. הוא מופיע במפות המטרולוגיות, אנחנו יודעים איפה להשתדל להימנע מלטוס, שלא להיכנס לשם.
אגב, אפרופו להימנע מלטוס, יותר קל להימנע מלטוס לתוך ענן שהוא מאוד פעיל, והיום עם המערכות של המאוד משוכללות של הניווט והמקאמים, המטוסים יודעים להימנע מלהיכנס תוך עננים, זאת אחת הסיבות גם שלא נפגעים כל כך, כי הם פשוט לא נכנסים לתוך העננים האלה. וכאשר מטוסים לפעמים נקלעים לתוך מקום כזה, זה באמת תחושה לא נעימה, כי זה יכול להיות בגובה נמוך יותר שברד פוגע במטוס, חתירות של ברד יותר גדול, הברקים יכולים להיות משפיעים, ולכן לא נכנסים לתוך המקומות האלה.
בוא ננפץ כמה מטוסים. דלתות לא יכולות להיפתח, כנפיים לא יכולים להישבר. יכול להיות פתאום קצר חשמלי במטוס כתוצאה מאיזה ברק שפגע ויהיה חושך במטוס?
כן.
כן?
כן.
ומה אז? להיות.
אז יש קצר.
תראה, אתה אומר לי כזה בנונשלנטיות, כן, כן, אבל אנחנו
לא מתאים מזה, לא מתאים מזה.
אבל אנחנו פוחדים.
יש תקלות.
חושך.
אז מה? חושך. קודם כל,
אתם טייסי הקרב, אין לכם סיכוי להבין את העם שבסדות.
תבין שהמטוס יש לו מערכות של יתירות מאוד גבוהה, מאוד גבוהות. וזה בנוי ככה, אנחנו קוראים למערכות בסים. על כל בס יש כמה בסים במטוס, בעצם זה פסי צבירה שמחוברים להם כל מיני מערכות של המטוס. וזה מחולק בצורה כזאת שיש כמה וכמה ומגבים אחד את השני, כך שגם אם יש קצר משמעותי באחד או בשניים מהבסים, הבסים האחרים ברוב המקרים ייתנו גיבוי מלא לכל החשמל שחסר, ובמקרים שלא נותנים גיבוי מלא, נותנים גיבוי כמעט מלא, ולכל המערכות המאוד חיוניות של המטוס, יש גיבוי.
יפה. בוא נלך רגע לאיזה שאלה של מאזין. הוא שואל, בטיסת לילה, למה רואים מהקרקע כמו סירנה, אורות מהמטוס, ולפעמים צבע ירוק או אדום, לשם מה זה נועד? אני רוצה להוסיף שלעיתים, כשנכנסים לתוך העננים, לתוך שכבת העננים, ויש ערפל כבד, ואז האור חוזר לנו בענק, אז היבהובים האלה נראים כאילו באמת משהו קרה. אז בוא נוריד את החרדה לנושאים שלנו, ותסביר לנו יעקב מה זה.
נסביר, יש לנו אור אדום מהבהב, ויש אור לבן מהבהב, שאלה אורות בעצם שאנחנו טסים איתם, כדי שנראה על ידי מטוסים אחרים, מבחינה בטיחותית, ויש בנוסף לזה אורות ניווט שנמצאים בקצות הכנפיים, אור אדום וירוק.
אתה זוכר את הצדדים? ימין ושמאל?
ודאי, אתה יודע מה הסימן?
זה קל לזכור.
אתה זוכר? ירוק ימין.
ירוק ימין, מתחיל ביוד.
ירוק ימין.
זה הדרך, זה הסימן.
המאזינים העיקרים שלנו כבר יודעים, המון כללים בטיסה, הם כבר יודעים ירוק ימין. אוקיי.
יפה, יוד יוד.
יוד יוד.
עכשיו,
איך זה הולך דרך אגב באנגלית? green left, לא הולך.
זה פטנטים של חיל האוויר.
כן, אתה רואה איזה שפה יפה יש לנו.
וככה גם שאתה, האורות ניווט האלה, למטוס שטס בשמיים, הוא יכול לפי הצבע של האורות, לדעת אם המטוס בלילה טס ממני, או לטס אליי.
כן, האם הוא בא מולך או בא נגדך.
זה ודאי. עכשיו, היו שואלים בעבר, ובבדיחותה, תגיד, איך אתם מנווטים בלילה? חושך, לא רואים שום דבר. איך אתם יודעים את הדרך?
אין נון צדיקים.
אז מה הייתי אומר להם? אני מפעיל את האורות ניווט, ואז יש לי בצד ימין אור ירוק, בצד שמאל אור אדום, ואני טס בין שתי אורות. ואני תמיד אני מגיע.
אגב, יש פה שאלה מעניינת לשניכם, שני הטייסים. סתם סקרן אותי, איך אתם מעבירים את שעות הטיסה? האם אתם משוחחים ביניכם, או שאסור לכם לדבר, או שומעים מוזיקה, או שאתם בקשר תמידי עם מגדל הפיקוח? תראה מה התוכנית הזאת הפכה מתוכנית של נפש. לתוכנית של תעופה.
של פנאי. של פנאי.
כן, ושל חרדות. אז מה אתם עושים בטיסה באמת? איך זה עובד?
תראה, הטיסה עצמה, הטיסות ממושכות, בפירוש עושים את כל מה שהם אמרו. יש קטעים שצריך לדבר עם מגדל הפיקוח, ומדברים ונמצאים כל הזמן בהאזנה מתמדת, כדי לא לפספס דיווחים, וזה מחייב אותנו כל הזמן דריכות. במקביל, אפשר לדבר על כל נושא שבעולם. אנחנו לעתים, אחד מהטייסים יכול להקשיב לרדיו, בתנאי שטייס השני כולו דרוך ומוכן ומוכן להקשיב ולבצע את ההזנה לקשר רדיו שצריך בחוץ. וגם קורה שפותחים עיתון ומסתכלים, כל הדברים האלה
קורים. זה הכל מותר לכם.
הכל מותר. הדברים האלה מותרים. אסור לעשות דברים, אסור לעשות דברים שמחייבים ריכוז, או שיכולים לגרום להסחת הדעת.
כי מה רצית להוסיף סביבה?
צריך לזכור שיש הרבה מאוד דברים שהטייסים עושים בזמן טיסה שנראית כאילו שגרתית וארוכה וכאילו לא קורה בכלום, אבל בקשר קורים הרבה דברים. עוברים בין מערכות בקרה שונות.
שצריכים להגיב.
נכון, מדווחים על מטוסים שחולפים באזורים שלנו וכו' וכו'. כך שיש הרבה תקשורת שהטייס מנהל אותה, צריכים לטפס בגובה, לרדת בגובה, כל מיני שינויים בנתיבים.
אז מה זה הטייס האוטומטי?
טייס אוטומטי זה טייס, זה לא טייס כמובן, אבל זה מערכת שמטיסה את המטוס, אתה אומר לה, כאילו למטוס, כמו שומר שיעות באוטו.
כן.
שומר שיעות באוטו, אתה אומר, טיסה במהירות 120, אז פה אותו דבר, רק אתה אומר לו, הכל, לא רק איזה מהירות, אלא גם באיזה כיוון, באיזה גובה, הוא את כל הדברים האלה שומר לבד.
אני רוצה לנפץ פה מיתוס. יש אנשים שאומרים שאתם הטייסים בכלל לא עושים כלום. פעם אמרו שאתם, רגע, שיש אמרה ונחיתה שאתם עושים, אבל כל השאר זה מנועל על ידי GPS'ים ושומרי גובה ומהירות וכו'. והיום אני יודע שגם את האמראות והנחיתות לא אתם עושים.
סליחה רגע, זה מיועד כדי להוריד לנו את המשכורת מה שאתה אומר עכשיו?
לא, זה בשביל להגדיל את החרדה של האנשים.
אני אשאל אותך שאלה. בוא נגיד, בהנחה שזה נכון, היית מוכן לטוס למטוס כזה, שאין בו טייסים?
לא, לא אמרתי שאתם נמצאים שם, אבל אתם לא עושים את זה.
לא חשוב, אז ראשית,
מה זה, היום יש מזלטים, תראה, זה עובד יפה.
נכון, נכון.
יש פחות תאונות במזלטים
מאשר... מדברים על תפיסה עתידית, באמת, שיהיו מטוסים ללא טייסים, מטוסי נוסעים ומטוסי קרב, זה יכול להיות. העניין הוא שהאדם הנורמלי... לא מסוגל, היום לפחות, בתפיסה היום, לקחת ולטוס במטוס אוטומטי, כמו שיש היום רכבות אוטומטיות, בכל מיני מקומות, רכבות תחתיות. באוויר יש עדיין תחושה של האדם הממוצע הרגיל, שהוא חייב שיהיה מישהו אנושי שיוכל לטפל בבעיות בלתי צפויות. כיוון שכמה שאנחנו נהיה חכמים והמחשבים יהיו עוד יותר חכמים, את המוח האנושי עדיין אי אפשר להחליף לחלוטין.
אני אתן לך דוגמה שסיפרתי לך קודם על הטייס מארצות הברית שיורים מניו יורק.
כן, סיפור מדהים.
כן, שיורים מניו יורק, ואחרי המראה הוא נכנס תוך להקה של ציפורים. ציפורים זה דבר מסוכן למטוס, ולכן מה שקרה ששני המנועים שלו נכבו בעצם. מיד אחרי המראה. ואז הטייס שהיה מדהים, היה טייס מבוגר יחסית, בן 60 ומשהו, קראו לו צ'סי צ'ולנברגר, אחרי זה הוא קיבל גם צלש מהנשיא, נשיא ארצות הברית. הטייס, מה שקרה, שהוא דיבר, קודם כל הוא הכניס את המטוס מיד לנחיתה, והוא הנחית את המטוס באופן מושלם בנהר ההדסון, על הנהר.
בתוך המים?
בתוך המים. עכשיו, מיד הגיעו דוברות שישנם בתוך הנהר, והוא היה גם מאוד קר מזג, אני שמעתי את הדיווח שלו לנושאים, בתא הנושאים, הוא דיבר אליהם בקול רגוע, הסביר להם מה הוא הולך לעשות, ביקש מהם לקום אחרי נחיתה, הם קמו בצורה מסודרת, דרך פתחי החירום, וכולם עלו על דוברות, ופינו אותם משם, אף נוסע לא נשרט, לא נפצע אפילו קל, כולם יצאו בשלום העניין, וזה בעצם היתרון של הטייס, וזה מערכת אוטומטית.
של היתרון של הטייס קר המזג.
נכון, טייס, כשהוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, מערכת אוטומטית לא יכולה לעשות את זה, וצריך לזכור עוד דבר, גם במקרה הזה, מגדל הפיקוח ניסה לקחת את המטוס למקום אחר, שלא היה לו כל כך סיכוי לצאת ממנו, כי הוא לא ידע מה בדיוק קורה שם בפנים. לכן, אם מישהו יגיד כן, אבל אפשר לשאול אותו מבחוץ, לא תמיד זה נכון. אוקיי, במיוחד אם אתה נמצא במקומות מרוחקים, זה לא תמיד נכון.
רצית להוסיף משהו?
קודם כל, אותה מחשבה שהטייסים באמת לא עושים שום דבר, אז בהחלט מי שמבקר בתא הטייס יכול לראות שיש קטעים מסוימים אחרי הטיפוס שהמטוס בשיוט, בנתיב, שיש באמת קטעים די ארוכים שאנחנו רק משגיחים, ואנחנו נמצאים שם במטוס, גם לתת, בעיקר לתת פתרונות למקרים ותגובות, דברים לא צפויים. ובעצם הייתי אומר שאם אני מלמד אותך להיות טייס,
אני בשמחה.
5% מהזמן אני אלמד אותך להמריא ולנחות, ולהחזיק את האווירון באוויר, וכל שאר הזמן זה איך לפתור בעיות בלתי צפויות, איך להתמודד עם תקלות שונות, אובדני מנוע ותקלות מכשירים ותקלות מדפים ותקלות גלגלים על החירומים. אני אבוא איתך לחירומים כדי שאתה בסופו של דבר תדע להתמודד עם כל מכלול הבעיות ולהביא את המטוס לביטחון הקרקע.
יפה, טוב, יש פה שאלות למה צריך 4 מנועים ולמה יש כאלה שיש להם 2 מנועים, אבל כל זה אנחנו נעשה בעזרת השם אחרי שאנחנו נחזור מהתנחת המוזיקלית.
Life is a mountain we must climb. We don't have forever, just the time he gives us. Get to the top if you can. This is the challenge of man. Yes, you might fall and tumble down. Sometimes that happens when you dare. You, my child, you'll pick yourself up, start again from there. Keep climbing, don't let nothing stand in your way. Keep believing, pay no attention to what they say. Up is where you wanna go. Dark and lonely down below. Keep fighting, this is one fight you won't regret. Keep believing, you've got what it takes, now don't forget. Up is where you belong. It's where your soul. One step at a time. Remember that surrender is the road to nowhere. Be proud of how far you've come. You said it couldn't be done. Oh, dig in and breathe out. There's more to climb. To give up now would be such an awful shame. Give it all you got, my child. You don't want to lose all that you have gained. Keep climbing, don't let nothing stand in your way. Keep believing, pay no attention to what they say.
Climbing, don't let nothing stand in is a mountain we must climb.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים. והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף. עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
רובי, אתה שומע?
מה תנחום?
נראה לך שיש עוד כאלה שאין להם מנוי לחבורת תרי"ג?
מה פתאום? לא יכול להיות.
ואם בכל זאת יש כאלה?
אז אנחנו בבעיה תנחום, מה עושים?
שיחייגו מהר 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666. וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
גרג למהדרין בנמל? גרג, בנמל.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
תמיד שאפת להתפרנס בכבוד ממקצוע תורני? הצטרף עוד היום למכון עלייה. עכשיו במכון עלייה, הכשרת מועלים, שוחטים וסופרי סתם בסבסוד קרן ולף. בוא והצטרף לאלפי בוגרינו המתפרנסים בכבוד. מכון עלייה, לעתיד תורני יותר. הרשם עכשיו, 1-750-50-26. התחייבות להצלחה.
מאירים את תל אביב. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב. האירוע ובו 70 פרסים. פרס ראשון, רכב שברולט ספארק החדשה שיוענק בהילולה הגדולה של הבבא סאלי ביום שלישי ב' בשבט 12 בינואר באולם המפואר ויולה סביב שולחנות ארוחים בהשתתפות שר התורה חכם שלום הכהן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו ועוד עשרות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור, בהופעת ענק של הזמרים יוסף חיים שוויקי ושלמה אשר. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו איחוד שכמוהו עוד לא היה. 1-700-500-680 1-700-500-680.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים. והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף. עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם איתי כאן ברדיו קול חי, בתוכנית ידיד נפש. היום אנחנו עוסקים בנושא של חרדות טיסה, ואיך יוצאים מזה. אני מבקש לשאול אתכם, טייסים נכבדים, טוב, הרגעתם אותנו, זה כלי הכי בטוח, יש יותר תאונות דרכים, אתם ממש 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 מרגיעים. והנה באה השאלה שחיכיתי לה מתחילת התוכנית. אז מה תגיד על מלזיה איירליינס? מטוס התאדה, לא יודעים איפה הוא, ואתם מספרים לי שזה כלי נורא בטוח. יעקב, אני מבקש שאתה כטייס פעיל, בוא תתמודד עם השאלה.
אני יכול להגיד לך, מעבר למה שהתפרסם בעיתונים, שבעצם לא יודעים כמעט שום דבר, שזאת היא באמת תופעה מאוד מאוד נדירה שמטוס נעלם, כל העולם מחפש אותו, הרבה מאוד מטוסים וספינות ממדינות רבות. אני מאמין שבסופו של דבר ימצאו את המטוס, ייקח זמן אולי, וימצאו גם את הקופסה השחורה, וידעו, לא יודע כמה זמן זה ייקח, ידעו בסוף מה קרה. אני לא מאמין שמטוס באמת התעדה, אין דבר כזה. הוא נמצא באיזשהו מקום, כנראה בתוך, מתחת למי האוקיינוס, וזה ייקח זמן. מה שאני כן יכול להעריך באופן אישי.
אבל רגע, יעקב, אתה מפחיד את המאזינים שלנו. בעולם שיש בו GPS'ים ומקמים וקופסאות שחורות וטכנולוגיה, והמטוס הזה לא היה ישן, ומלזיה היא חברה טובה מאוד, זה לא איזה חברה שולי, תגיד. ובכל זאת אתה מתאר פה תיאור, ואתה אומר זה נדיר, אבל אתה יודע, חס וחליל, השם ירחם, כל בן אדם שפוחד, אומר זה נדיר, זה אחד למיליון, אבל זה יקרה חס וחלילה. אתה יודע, את המשך המשפט.
כן, אבל אני יכול להגיד פה נקודה אחת, סליחה יעקב, הנקודה היא שיכול להיות שהטייסים או אנשים אחרים מעורבים בחטיפה של המטוס הזה. עכשיו, יש פה לא טרור, הם יכולים להיות בכל מקום בעולם, גם על מטוסים וגם על הקרקע, להפך, במטוסים, זאת הסיכוי שזה יקרה הרבה יותר נמוך, מהסיבה שהבידוק הביטחוני הוא לאין שיעור יותר קפדני, לעומת כל דבר אחר שאתה בודק, תסתכל מה קרה אתמול בבלגיה, בא בן אדם, ירה באנשים שעמדו בכניסה למוזיאון.
השם ירחם.
השם ירחם, וזה קורה. לכן זה לא קשור לטיסה, זה קשור יותר לפיגועים. ולכן, עצם העובדה שהמטוס נעלם, זה אולי בעייתי, אבל הדבר היותר בעייתי זה שכנראה הטייסים המלזים, יש סיכוי כזה, אי אפשר לתת בוודאות, היו באיזשהו מקום, חלק מהם לפחות מעורבים בתהליך הזה.
שזה לא יודעים, זה השרות. אנחנו כן יודעים שהיה את הטיסה של איג'יפט, של מצרים, שהטייסים שם היה טייס שבמכוון כנראה שהיה... התאבד היה באיזשהו, כן.
תראה, מקרים כאלה יכולים לקרות, וגם המקרה הזה שאנחנו מדברים כרגע על האירוע המאוד מיוחד הזה, אפשר כן כמה קווים מנחים להבין מבחינה הגיונית. יודעים שהמטוס, לפי כל מיני תצפיות של אנשים, עשה איזשהו נתיב, הוא שינה את הנתיב, ובסוף הוא טס לאורך קו ישר, ומחפשים אותו לפי המקום שמשארים שבו נגמר הדלק, ולא סתם באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש כמה וכמה דברים שהם די ברורים, ולכן לא מחפשים אותו על פני כל העולם. הדבר הזה בעיניי מעיד על כך שכנראה הטייסים, ולא חשוב מאיזה סיבה, לא תפקדו בשעות האחרונות, או שהם התעלפו, או שהם מתו, או שהפיגוע, אני לא יודע מה. המטוס המשיך לטוס עם טייס אוטומטי, עד שנגמר הדלק. מה שלא יודעים בדיוק באיזה גובה, ולכן מה הייתה צריכת הדלק, ולכן בדיוק על הנתיב לא יודעים איפה בדיוק לחפש. אבל פלוס מינוס באזור מחפשים. זה כרגע הסיפור.
שאלה של מאזין, מאזינה אולי, במהלך 19 שנים ביותך טייס, האם נתקלת במקרה חירום שאמרת לעצמך שחס וחלילה הגרוע מכל קורה? אם כן, אשמח אם תשתף אותנו המאזינים, התוכנית מדהימה. אני מבקש לפני שאתה עונה, אתה יודע, זו תוכנית של נפש, ואנחנו נוגעים פה באנשים וגם בך אנחנו ניגע. תגיד לי, אתה כטייס אף פעם לא פחדת? מה, אתה עשוי מאיזה חומר שלא פוחד? וזה מה שהמאזינה שואלת.
אז האמת היא כזאת, שאני באופן אישי, כאשר אני נכנס לאיזשהו אירוע, וקרו לי כמה אירועים, שבהם הייתי בעצם בסוג מסוים של סטרס, איזשהו אירוע מפחיד שקרה פתאום, ואני אספר עוד מעט על איזשהו אירוע.
סטרס שווה לחץ מתח, כן?
שווה לחץ מתח. מה שקורה אצלי, ושוב זה לא בר שליטה, אני הופך להיות חד חד, מהיר ומתפקד. אינסטינקט, זה מה שקורה לי.
אינסטינקט חייתי שהקדוש ברוך הוא טבע בכל בן אדם שהוא נמצא במצב של הישרדות. רק אצלך אתה מצליח לשמור על ריכוז במקום ההפך.
כן, אני יכול להראות, תראה, שיש לנו שני סוגי בני אדם. שאתה שוטף את הכלים, ובאמצע פתאום נופלת כוס זכוכית, אז אתה רואה סוג מסוים של אנשים שאוי, מרים את הידיים למעלה גבלת והכוס מתפוצצת, ויש אנשים שהאינסטינקט שלהם זה מיד לשים את היד למטה, לתת איזה ביטה ושתי הקפצות ולתפוס את הכוס. שני סוגים אנשים, באותו שטיפת כלים. מה שקורה אצלי, וקרה לי איזשהו מקרה, שהייתי צריך להתערב, עשיתי איזה בחינה לטייס, והמטוס נכנס למצב מוזר, התחיל להסתחרר כלפי הקרקע, ואני זוכר...
עם האף למטה?
עם האף למטה, רול ורץ מהר מאוד לקרקע.
בצורת בורג?
בצורת בורג.
אוקיי, יש לזה שם, נו, תגיד אותו כבר.
צורה ספירלית, סוג מסוים.
אוקיי, סיחור ספירלי, כן.
ויצאתי מזה בגובה נמוך, אחרי כמה ניסיונות של החלצות, הרבה אינסטינקט וברוך, והרבה עזרת האל. הרבה עזרת האל, ובסוף יצאתי מזה. ואני זוכר שבכל השניות האלה, במוח היה לי ביטחון מלא, שאני יוצא מזה, תחושה, ולא עזבתי את ההגעים, וזה הדבר שאנחנו מחנכים לכל הטייסים, לא עוזבים הגעים לעולם, עד חס ושלום שהמטוס נכנס, אסור לוותר אף פעם, ונלחמים ומוצאים את המטוס, וזה בדיוק מה שהיה. זאת אומרת, קורה לפעמים לטייס עם הרבה הרבה שנים של טיסה, קורים כמה פה ושם מצבים. אגב, המצב שסיפרתי כרגע זה לא מצב, שקרה עם מטוס נוסעים.
אזרחי זה היה בטח מטוס קטן.
זה מטוס קטן באימון של משהו אחר, של לימוד טייסים. מטוסים גדולים, מהסוג שאנחנו מטיסים נוסעים, לא חווים חוויות כאלה, וגם אם יש איזושהי בעיה, זה בדרך כלל בעיה שאפשר לפתור אותה בנחת, מעט מאוד פעולות בטיסה מחייבות מה שנקרא לעשות דברים מיידיים. מעט מאוד.
צביקה, לך קרה משהו במשך שנות היותך טייס בחיל האוויר? טוב, שם זה מטוסים אחרים,
כן,
נכון?
כן, זה מטוס קרב, זה נלחמתי מלחמת יום כיפור, וזה מפחיד. זה היה מפחיד ואני פחדתי, הייתי בן 22.
וואו.
וטסנו הרבה מאוד גיחות, גם בסוריה, גם במצרים. מטוסים לידי נפלו, וזה מפחיד. ויורים עליך טילים, ויורים עליך נונמם, ויש מטוס אויב שמנסים להפיל אותך. אבל זה לא דומה לצלם נושאים.
היה לך רגע שאמרת, אני מפסיק לטוס? אני לא יכול את המתח הזה לעזוב, לא בשבילי?
לקראת סוף המלחמה הייתי במקום שהייתי בלחץ גדול מאוד, לקראת סוף המלחמה, אבל לא הפסקתי. אבל הייתי קרוב לזה.
Never give up.
אני יודע, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע מה קורה, אם המלחמה הייתה נמשכת עוד שבועיים, אני לא יודע מה קורה.
אבל דבר כזה קורה לטייסים, שניכם דרך אגב מדריכים טייסים, נכון?
כן.
קורה לטייסים, לכם שאתם מדריכים טייסים, שאתם מרגישים שטייס, תכלס יכול להיות שיש לו כישורים מאוד טובים מבחינת יכולות טכניות, אבל הנפש שלו לא תחזיק מעמד כשיהיה מצב של סטרס?
לא זוכר שהתקלתי בסוג כזה של אנשים, שדווקא הקטע הזה זה מה שהפיל אותם. אני מזהה בעיות אחרות של אנשים, שיש להם כישורים מסוימים, אבל יש להם בעיות בחלוקת קשב, בעיות בקבלת החלטות, בזמנים לחוצים, אלה בעיות שבעת ים יכולה להיות בעיה לאדם להיות טייס או קברנית במטוס.
רגע, מה ההבדל בין טייס לקברנית? מה זה, זה אותו דבר, לא?
זה לא בדיוק אותו דבר. במטוס נוסעים, אני כבר חדד טיפה, בכל מטוסי הנוסעים מוטסים על ידי שני טייסים. אחד מהם הוא קברנית ואחד מהם הוא קצין ראשון.
זה חייב להיות?
חייב.
יכול להיות שטסתי בארצות הברית בטיסה פנימית והיה טייס אחד?
מטוס קטן, כן, מורשה.
מה זה קטן? 52 איש?
לא, 52 איש זה שני טייסים.
אז אני אומר לך שטסתי במטוס היה טייס אחד.
זה לא מתקבל לדעת.
היה גמד קטן שלא ראית.
לא מתקבל לדעת. רגע, רגע, חבר'ה, בואו, אל תהפכו אותי לאידיוט מושלם. אתם יודעים שבתעופה אני קצת מבין ובנפש עוד יותר.
לא, כשטייס מאוד נמוך, לא רואים אותו מעבר לכיסא, אתה מבין? זאת הבעיה.
תשמע טוב. טיסה של חברה, אני לא אגיד לך איזה שם, דחו אותה שלוש פעמים בטענות שונות, ובסופו של פעם אמרו שהמטוס שבור, פעם אמרו שמזג אוויר לו. בקיצור, בסוף טסנו אחרי, הייתי עם אבי יהודי מבוגר, ובסוף, אחרי, אני חושב משהו כמו 6 או 8 שעות טסנו, והיה טייס בודד בתא הטייס, והדלת שלו גם הייתה פתוחה, כך שראו את זה. אבי...
כל הטיסה, או חלק, או בזמן שהטייס השנייה בשירותים הסתכלתם.
מה, יש שירותים בקוקפיט? לא,
לא בקוקפיט, יכול להיות שיצא החוצה. בטיסה בגובה, מותר לאחד הטייסים, כשהטייס השני לעזור לפרק זמן מסוים, להתפנות או ללכת לשתות משהו ולחזור. לא חייבים כולם כל הזמן להיות, ויש כללים מוגדרים בחוקה מתי מותר לצאת מהכיסא.
ויש גם 3 טייסים, נכון?
יש מטוסים שיש בהם 3 אנשי צוות. בעבר, בג'אמבויים הישנים, בדגם 200, היה גם פלייט אנג'יניר. מהנדס טיסה, שהוא היה מתפעל מערכות.
פעם היה גם נווט.
פעם היה גם נווט.
כן, צביקה, הנה, צביקה התעורר לחיים.
ועוד לפני זה היה גם מלחותן.
והמלחותן גם, נכון, נכון.
המטוסים של מלחמת העולם השנייה, היה צוות מאוד...
היה גם אחד שסיבב את המנוע הימני ואחד את השמאלי. אבל תגיד לי באמת...
לא, היה מטילן זה שהם זורק את הפצצות, אגב.
לא, אנחנו מדברים באזרחי.
כן.
עכשיו תגיד לי, תשמע, אני זוכר עוד איזה אפיזודה ככה, אתה יודע ש... עולה, אחרי שאני טסתי בטיסה הראשונה שלי, איזושהי עברה ברוך השם חלק עם ג'מבו כבד, ישב על האוויר, אתה יודע, כמו שאיזה גולף יושבת על הכביש, ישבה יציב יציב, אז נסעתי לטיסה לקנדה, 767, מטוס עם שתי מנועים. ואני שואל את הדייל, תגיד לי, למה יש רק שתיים ולא ארבע? אז הוא רצה להפחיד אותי עוד יותר, הוא אומר, ולשניהם, לכל אחד יש תפקיד שונה, זאת אומרת, אם הלך אחד, הלך עלינו. אז למה באמת יש מטוסים שיש להם ארבעה מנועים ויש כאלה שתי מנועים? שתי מנועים זה לא קצת מסוכן?
לא, מה שקורה בעבר, טכנולוגיית המנועים הייתה פחות טובה מה שיש היום, ומבחינת יתירות, מטוסים גדולים שחצו אוקיינוסים...
מה זה יתירות?
יתירות, אם נגיד מתקלקל מנוע, אוקיי? אז יש שלושה אחרים שמחזיקים את המטוס. היום המנועים ראשית, הם הרבה יותר חזקים, וגם מנוע אחד מבין השניים. קח את המטוס הכי חדש כמעט, 777. היום כל המטוסים, או הדרימלר החדש, מטוסים עם שני מנועים בלבד.
הוא עם הבעיה של המצברים?
הייתה.
סתכל על כל מטוס, איך אנשים יודעים רק, הוא לא דרימליינר, הוא ההוא שיש לו בעיה במצברים.
כן, כן.
אנחנו נכון,
ברור, חיים עם בעיות.
כן, החרדה שלנו תופסת את ה... כן, כמו מגנט, אוקיי.
בקיצור, כל מנוע בנפרד יכול להחזיק את המטוס, לגמור את הטיסה.
גם לאמרי?
לא. אבל מה שכן, אם מטוס, אם מנוע מתקלקל בעת הניתוק,
כן.
שהמטוס ממש מנתק.
איך קוראים לנקודה הזאת? אל אחד?
נקרא וירוטט.
אוקיי.
וירוטט וליפטוף.
אוקיי.
במהירות הזאת, או טיפה אפילו לפני זה.
מנוע אחד יכול לעשות
את המנוע. מנוע אחד יכול להמשיך להאיץ אותו על המסלול, לנתק, להמרי, ולבצע. בדרך כלל הוא לא ימשיך לטוס לארצות הברית עם זה, הוא יעשה כמה בדיקות וכמה פרוסיג'רים וינחת חזרה. אגב, אחת הבעיות של מטוסים שטסים מרחקים גדולים, אמרים עם משקל כל כך כבד בגלל הדלק, שזה מעל משקל הנחיתה המקסימלי, ולפני שהם נוחתים חירום, צריכים לרוקן חלק מהדלק.
רגע, שאלה, דלק, הזכרת לי, זה נכון שהדלק נמצא בכנפיים, צביקה?
כן, בחלקו.
מה, יש מחלי...
זה מטוסים.
יש, רגע, אני לא מבין, המחלי דלק נמצאים בתוך הכנפיים?
כן.
בתוך הכנפיים?
כן.
אבל הכנף חלולה.
היא לא חלולה.
רגע, רגע, רק שנייה, חכה, בוא. אתם מטייסים, אתם יושבים קדימה, אני יושב מאחור, אני רואה כל מה שאתם לא רואים. הכנף נפתחת מתישהו להגביר כוח חילוי, גם בנחיתה וגם במראה.
לא, זה מדפים.
המדפים, סליחה, המדפים, כן. סליחה, בלבלתי. המדפים נפתחים, ובבואים ממש רואים הרבה פעמים שהוא מוריד את המדפים.
איך הם יורדים, נכון.
איך הם יורדים, 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 ממש, ממש, הכנף נראית כאילו נפתחת.
נשברת,
איפה יש מקום לדלק שם?
בחלק הקדמי, לא בחלק האחורי.
כל כך רחבה וגדולה שאתה יכול להכניס בכנף של ג'מבו. מאות טונות של דלק.
מאות טונות?
מאות טונות של דלק.
רגע, מה זה, מה זה במקום הקדמי? איפה שהוא יותר מחובר לגוף?
לא.
זה שורש הכנף.
שורש אבל... הכנף, אבל הכנף יש לחלק קדמי שפוגש את האוויר.
כן, שם הדלק?
שם הדלק נניח, כן. כי החלק האחורי יש שם מדפים ויש שם גם מאזנות. מאזנות זה, זה
המדפונים האלה.
המדפונים האלה שמסתובבים, כן. כשאתה רוצה לפנות, אז אתה מסובב אותם. אתה...
כן, טוב, המאזינים שלנו לא יודעים בדיוק מה זה מדפונים, לא מדפונים.
בוא, לא, נש... הכוונה היא זאת שאם אתה רוצה לגלגל את המטוס, אתה צריך להזיז את המטפונים
כן, האלה.
מה זה נקרא מאזנות, אבל...
עכשיו, יש עוד איזה אגדה שאם מטוס כאילו צריך לנחות אחרי שהוא ימרי בגלל מצב חירום, אז הוא צריך לשפוך את הדלק בים. קצת, יש דבר כזה?
לא בים,
הוא צריך לשפוך את הדלק בשביל שהוא יהיה במשקל נחיתה מותר, ולא
מעל משקל נחיתה. פשוט להוריד משקל.
ועושים את זה מעל הים, כי שם הנזק הסביבתי הוא מינימלי.
אבל אם אין לו ים והוא בחירום,
אז הוא עושה את זה גם במקום אחר. אבל הוא צריך אגב מבחינת הנועלים לדווח ברדיו ולקבל אישור איפה לשפוך את הדלק, לא סתם מעל בת ים או מעל תל אביב.
אוקיי, עוד שאלה אחת שלא נוגעת לפחד, כי זה כבר כשנוחתים. כשנוחתים, למה יש מנווט עם כעין בד כתום וכי הטייסים לא רואים את השטח? בבקשה יעקב, תראה, את יודע מה, מה שמדהים אותי בתוכנית הזאת, שים לב, דיברנו על זה קודם, איך שהנוסעים קולטים כל דבר הכי קטן שקורה שמתרחש. וזה החרדה, זה החרדה מנווטת אותנו למקום הזה. אז בואו נענה למאזינה, כי אנחנו ממש אוטוטוט רוצים לסיים.
לפי הנהלים, כל מטוס שנכנס לעמדת החנייה שלו, צריך אדם, מכונאי, שיכוון אותו. הוא מכוון אותו על ידי שתי מקלות, או שני מתקות כאלה, שזה, כפי שזה נראה, ולפעמים בצבע אדום, וזה בעצם מה שהיא ראתה, אותה נוסעת ששאלה את השאלה. מה שקורה היום, ברוב השדות המודרניים, זה מערכת אלקטרונית, שהטייס רואה על עמדת החנייה, איזושהי תצוגה, והוא מסיע על הקו, ועל התצוגה האלקטרונית הזאת, הוא יכול לראות אם הוא בצד ימין או בצד שמאל, ושם מסומן לו בדיוק כמה מטרים הוא צריך לסיע עד שהוא נעמד.
כן, ואז השרבול שנדבק עליו.
ושם בדיוק מגיע השרבול, בדיוק לפי המיקום של עמדת החנייה.
אוקיי, מעולה. האמת שיש לנו עוד פה ממש המון שאלות, אבל כבר הגיע שתיים, ושתיים בלילה זה הזמן שהתוכנית שלנו מסתיימת. יש פה עוד המון המון שאלות, למה בארץ אין את הנתיב הזה?
תגיד, אני לא הולכים לישון אנשים, אני לא מבין.
תשמע, זה מרתק את האנשים.
אוקיי.
זה מרתק. בסדר? תראה, יש פה גם אנשים שהם ככה טיפה יותר מקצועיים, יש שם מונח שנקרא ILS?
ILS.
ILS, כן.
לחיטת מכשירים.
אוקיי, טוב, בוא, זהו. מאזינים יקרים. המון תודה שהייתם איתנו כאן. תודה לשני הטייסים המקסימים. שהם אנשים שדתיים, מכירים את האוכלוסייה שלנו, טסים המון 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 שנים, מסיעים נוסעים, מכירים את כל הסוגיות הקשורות, גם בטייס וגם בפוביות שמתלווים בעניין הזה, ויש עוד כמה פרטים שכמובן אני לא יכול לפרט עליהם, דברים שקשורים בתפקידם הצבאי, ולכן אני לא יכול לפרט. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. ליל מנוחה וטיסה נעימה.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים, והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
רובי, אתה שומע?
מה תנחום?
נראה לך שיש עוד כאלה שאין להם מנוי לחבורת תרי"ג?
מה פתאום? לא יכול להיות.
ואם בכל זאת יש כאלה?
אז אנחנו בבעיה תנחום, מה עושים?
שיחייגו מהר 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666. וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
שבת נופש מיוחדת עם אוצרות חיים במלון המפואר כינר, בהשתתפות הרב הגאון אמנון חגיגי, הרב שחר לוי והפייטן הגדול דוד שלמה שירו. פרשת וערה, כ"ז עד כ"ח בטבת, מספר המקומות מוגבל. לפרטים והרשמה חייגו 03-688-0091, 03-688-0091.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים, והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי
כל חי תמיד איתי.